טוב, שלום וברכה. אנחנו בקת הרביעית. קת רביעית תחשוב כי הטובה אשר נזכה לה בקיום המצוות היא נחת הגוף ומילוי התקוות העולמיות בעולם הזה כטוב הארץ, ורוב הממון והבנים והריחות העמים ורואים את הגוף, הביטחון והיות המלכות בקרבנו. והכניענו את אויבינו. וכי הרעה אשר תמצאנו אם נעבור הפך אלו העניינים כמצב שבו שאנו בו בזמננו זה, זמן הגלות. ואירוף ירושתם בכל כתובי התורה, בברכות, בכללות, זוויתם בכל יהודים וצבילים במקרא. טוב, הקת הרביעית, אם נשים לב, היא הראשונה שמתייחסת לשכר ולעונש במושגים העולם הזה עם הטבעיים. כן? כלומר, כל האפשרויות האחרות מדובר בדברים שהם לא, אולי הם קורים בכדור הארץ, אבל זה לא הדברים המוכרים שלנו בטבע העולם, ויש דברים שממש יוצאים מגדר הטבע. אז אם נשים לב, פה אנחנו מדברים על חיים טובים, מה שנקרא, חיים טובים במובן הגשמי, החומרי, כתוב הארץ, רוב המון והמנים, אריכות העמים, הוא לא מדבר על זה שחיים לנצח, כן? כמו הקט השלישית לדוגמה. וגם כן, מה זה הרע? הרע, מאיפה הם לקחו את זה? פרשת בחוקותיי, נכון? פרשת השבוע. הם לקחו את זה משם, אמרו, תקרא מה כתוב שם, הם קיים את המצוות, שכר. זה כל היהודים, העולם הזה עם החיוביים, ועונש זה... תודה. בסדר? זה הקט הרביעית. קט חמישית, והיא הרוב. כן, קט זה הכוונה קבוצה. תחבר בין אלו הדברים כולם, ותאמר, כי המיוחל הוא שיבוא המשיח, ויחיה המתים, ויכנסו לגן ועדן, בעולם הזה, ויאכלו שם, וישתו, ויהיו בריאים, כי מי השמיים על הארץ. בריאים לארץ. קיצור, חיברו את הכל. עכשיו, אני רוצה, ביחס למושגים, הקט הראשונה, שוב, הדיון זה ביחס לשכר ועונש. הסברנו כבר מה זה שכר ועונש. הדיון ביחס לשכר ועונש, והשאלה היא במה מתבטא שכר ועונש. הקט הראשונה, אני חוזר רק במהירות, זה גן ועדן זה שכר, גיהנום זה עונש, זה בעולם הזה, זה עונג וזה סבל. הקט השנייה מדברת על המושג שנקרא ימות המשיח, כן? והם תופסים את המציאות הזאת כמציאות לא טבעית. קט שלישית, תחיית המתים, זה הטוב. קט רביעית, זה טוב בטבע העולם כמו שחקרים אותו היום, רק שפע חומרי, לעומת מציאות הפוכה, כמו פרשיות הברכות והכללות שבתורה. קט חמישית, זה מין חיבור כזה בין כולם, וגם בסופו של דבר יש פה איזשהו משהו שכמובן הוא לא טבעי, כמו יחיה המתים וייכנסו לגן עדן ויהיו בריאים כי מי השמיים על הארץ. כן? זאת אומרת, נראה הכוונה לנצח. טוב, אז בואו נראה איזה דברים לא דיברו עליהם. הם דיברו על גן עדן וגיהנום, דיברו על ימות המשיח, דיברו על תחיית המתים. נכון? זה המושגים שכל הכתות האלו דיברו. אומר הרמב״ם, אמנם זה החידוש הנפלא רצינו לומר העולם הבא, מעט ימצא בכלל מי שיעלה על דעתו, יחשוב בו, או ייקח זה העיקר, או ישאל על זה השם על איזה דבר הוא נופל. אומר הרמב״ם, תשים לב, כולם הזכירו כל מיני מושגים, אף אחד לא הזכיר את המושג העולם הבא. איך המושג העולם הבא קשור פה לכל העניין? מה זה? האם הוא התכלית, או אחת מן הדעות הקודמות הוא התכלית, ועבדים בין התכלית ונסיבה מביאה לתכלית? זאת אומרת, את המושג הזה לא הסבירו, למרות שהוא כתוב במשנה. במשנה, כל ישראל של חלק על העולם הבא, מדבר את פורש על המושג הזה. אומנם לא תמצא אותו כתוב מפורש בתורה שבכתב, זה לא כתוב. גם דרך אגב, המושג משיח, גם לא כתוב בתורה שבכתב. גם תחיית המתים לא כתוב בתורה שבכתב. גם גן עדן וגיהנום, במשמעות של המילים האלו של העצמנו. גן עדן כן מוזכר, פרשת בראשית. יש גי בן הינום שמוזכר בנביאים, אבל הגי הינום כשלעצמו ולא תמצא כלל מי שישאל בזה, או ידבר בו, או לא ישאו בני אדם כולם, ההמון והיחידים. כלומר, מה כל מטריד את האנשים, אם אתה... הם נהנים ככה להתפלפל בכל מיני שאלות לא משמעותיות. איך יקום המתים, הרומים, הלבושים, באותם הבגדים בעינם אשר גורם יקום, רקמתם יצירם לפי תפירתם, ומלבוש יחסה אותם בלבד. שרוב המשיח אם ישווה בין העשיר ואני, או יהיה במב חזק וחלש. שואלים כל מיני שאלות עולמזיות כאלה. זה מה שמטריד את האנשים. והרבה מלא השאלות בכל עת. טוב, עכשיו הרמב"ם מתחיל לומר את שיטתו. ואתה המעיין. הבן ממני זה המשל, ואז תכין לבך לשמוע דבריי בכל זה. שווה בנפשך, כי נער קטון ובא למלמד ללמדו התורה. זה טוב גדול לו, מה שהושג לו מן השלמות. כלומר, ברור שהנער הזה, כשהוא נמצא אצל המלמד, אז הוא גדל בתורה, אלא שהוא, למיעוט שנה וחולשת שכלו, לא יבין איך זה הטוב, ולא מה שיביאו אליו מן השלמות. אלא מאי? בגלל שהילד הוא קטן, הוא לא מבין. אז הוא לא מבין את המשמעות של זה שהוא לומד עכשיו. תורה, לומד משנה, הוא לא מבין את המשמעות של זה. ולפי כך, טוב, אז מה עושים? יוכרח המלמד אשר הוא יותר שלם ממנו, לזרזו על הלימוד בדבר הוא ובצל למיעוט שניו. יאמר לו, למד ואתן לך אגוזים או תהנים. פעם זה היה אטרקטיבי, אגוזים. או, אשלם לך חתיכת סוכר. וילמד וישתדל לא לעצם הלימוד, לפי שהוא לא ידע לו ערך, אלא כדי להשיג אותו המאכל. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? שבמושגים של הילד הזה, הלימוד זה האמצעי כדי להשיג את הממתק. נכון? זה אולי קצת מזעזע להגיד דבר כזה, אבל זה האמת. במושגים שלו, אם שאל אותו מה יותר חשוב, מה מבחינתך הסיבה ומה התוצאה, אז הוא יגיד, הסיבה זה הלימוד, התוצאה שזה המטרה, האמצעי זה הלימוד, התכלית זה הממתק. ואכילת אותו המאכל יותר חשובה אצלו מן הלימוד ויותר טובה, ולא ספק, יותר טובה, הכוונה לא אובייקטיבית. במושגיו, זה יותר טוב מאשר הלימוד. ולפיכך, יחשוב הלימוד לעמל ולהגיעה שהוא יגיע הבא, כדי להשיג בזאת היגיעה אותה התכלית האהובה, ויגוז אחד או חתיכת סוכר. ככה הוא חושב. כאשר יגדל ויתחזק שכלו, ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה מחשיבו מקודם, ויחזור להחשיב זולתו, יעוררו שוב חשקו באותו הדבר היותר חשוב אצלו. דבר לא מלמדו, למד וככה מנהלים יפים, בגד בתור כזה וכזה, פה כבר ממתקים לא עוזר, אבל הוא צריך בגדים, זה מעניין אותו. זה בערך באיזה גיל זה? גיל 13. הוא מתחיל ככה מותגים. כבוד דבר מצווה, זה משתדרג. וישתדל אזי, גם כן, לא לעצם הלימוד, אותו הלבוש, אותו הבגד חשוב בעיניו מן החוכמה. הוא תכלית הלימוד. כאשר יהיה יותר שלם בשכלו, ויקל בעיניו זה הערך גם כן, יעורך שכל משהו יותר מזה. יאמר לו מלמדו, שלם זאת עכשיו, זה הפרק, ושלם אחד דינר או שני דלרים, כסף. וילמד שוב, וישתדל כדי לגבי זה הממון. אבל את הממון נכבדת, אז אצלו מן הלמוד, ושתכלית הלמוד, אז אצלו לקבל הזהב, אשר הובטח לו. למה זה יותר טוב מבגדים? כי כשהוא מקבל את הכסף, יכול לעשות מה שהוא רוצה. ויש גיל שכבר אתה לא רוצה שמישהו יכתיב לך. אתה רוצה בעצמך להחליט. כאשר היא מבחין יותר, ויקה בעיניו זה הערך גם כן, וידע שהוא ערך נקלה, כבר זה פחות בעיניו, יעורך לשקוע במשהו יותר נכבד מזה, ויאמר לו למד כדי שתהיה רב ודיין. יגדלוך בני אדם, יקום פניך, יקום ציוויך, ויגדל שמך ויחי לחמותך, כמו פלוני ופלוני. זאת אומרת, כבוד. אז התחלנו ממתקים, עברנו לבגדים, המשכנו בכסף ואחר כך הכבוד. כל פעם זה נהיה יותר משמעותי, יותר גם מופשט כזה. וילמד וישתדל כדי להשיג זאת המדרגה, ותהיה התכלית אצלו שגדלו בני אדם, ינסו וישבחו. אומר הרמב״ם, וזה כולו מגונה. זאת אומרת, אם אתה הופך את התורה, או את החוכמה, להיות אמצעי למטרות חומריות, או למטרת כבוד, זה הפוך מהאמת. אולי מצליחים לזה בגלל חושת שכל אדם, אז למה, למה באמת אנחנו פועלים בצורה כזאת? אשר ישים את תכלית החוכמה, דבר אחר זולת החוכמה. ויאמר, למה ילמד זאת החוכמה, אם לא כדי להשיג בה משהו הזיה לפי האמת? הזיה לפי האמת, הכוונה שייך לעולם הדמיונות. זה לא הדבר האמיתי, אבל הוא הופך את המטרה שהיא הזיה, הזיה הכוונה דמיונית, להיות הדבר האמיתי. וזהו אצל החכמים שלא לשמע. כלומר שהוא יקיים את זה ויישם וילמד וישתדל לא לזה הדבר בעצמו, אלא לדבר אחר. לא לשם הדבר, אלא בשביל משהו אחר. והזהירו לו החכמים עליהם השלום מזה ואמרו לו, תעשה מטרה להתגדל בהם ולא יקר אדום לחפור בהם, ירמזו למה שבערתי לך, שלא ישים תכלית החוכמה, לא שגדלו אותו בני אדם ולא שרוויח ממון ולא ייקח לו דת השם לפרנסה, ולא תייעץ לו תכלית החוכמה לידיעתה בלבד, וכן אין תכלית האמת, אלא שידע שהיא אמת. והמצוות אמת, ולפיכך תכליתן קיומן. פה יש דברים מאוד מאוד יסודיים שכותב אותם הרמב״ם, אני רק רוצה להתחיל את הסוגיה הזאת. אני רוצה קודם כל להתייחס למושג לשמה. מה זה לעשות לשם לשמה? כשאנחנו מדברים על עניין הלשמה, אנחנו לא בוחנים מה אדם אומר, כי הרי אדם יכול להגיד, הרי אני מקיים את המצווה הזאת לשם שמיים, לשם המצווה, גם. האם לשם שמיים, או לרצון השם, או לשמה, זה אותו מושג? בואו כרגע נשאיר את זה בתור שאלה פתוחה, אבל בואו נניח שהוא ככה, לפני שהוא לומד, אז הוא אומר, אני לומד תורה, הרי אני לומד תורה לשם מצוות לימוד תורה, לשם רצון השם, לשם התורה. הוא אומר את כל המילים שצריך להגיד. האם זה הופך אותו להיות לומד לשמה? הוא ייחד את הלימוד שלו בשביל הדבר הזה. אז התשובה היא לא. למה? כיוון שלשמה בודק את המניע הפנימי של האדם. מה מניע אותו לעשות את הפעולה הזאת? כל אדם נורמלי, בעל דעה, שפועל, הוא פועל לשם מטרה מסוימת. יש לו מניע, מניע שמניע אותו. כלומר, יש לו איזשהו ציור, שהוא המטרה, וזה מה שמניע לו את הרצון. מה שמניע את הרצון. עכשיו, תמיד צריך לבחון מה מניע אותך לעשות משהו מסוים. נניח, ביקשו ממך להגיד דבר תורה. מה מניע אותך להגיד דבר תורה בסעודיה? אפשרות אחת, אתה לא נעים לך. לא נעים לך ממי אלו שמבקשים וזה, ואתה עושה מה שמבקשים. אז מה מניע אותך? מה מניע אותך? מה שמניע אותך זה שאתה לא רוצה לסרב. אבל בוא נשאל, למה אתה לא רוצה לסרב? יכול להיות שתי אפשרויות. או שאתה רוכש כבוד למי שמבקש, אתה לא רוצה לאכזב אותו, או לפגוע בכבודו, או שאתה לא רוצה להצטייר כמישהו שלא ממלא רצון הזולת. זאת אומרת, אתה רוצה למצוא חן, להתחנף. בגלל שאתה רוצה למצוא חן, או שאתה לא רוצה שילחצו עליך, וזה מעיק שלוחצים עליך, ואתה רוצה להסיר את המועקה, אתה אומר, טוב, בסדר, אני אגיד את הדבר טוב. אז הנה, תראו, כשבחנו באופן מעמיק מה העניין את אותו בן אדם, אז ראינו כמה דברים. אולי הוא לא רוצה לפגוע במי שביקש, אולי הוא רוצה לבטא את הכבוד כלפי מי שביקש, אולי הוא לא רוצה שיעיקו עליו, אולי הוא לא רוצה ש... אולי הוא רוצה למצוא חן. כן, כל אלו זה סוג של מניעים. יכול להיות שיש לו עוד מניע אחר, שהוא רוצה את כבוד עצמו. ביקשו ממנו, מצוין. זו הזדמנות לבטא כמה אני חכם, כמה אני רהוט. כן, הוא דורש מכבוד... זה המניע שלו. הוא אמר דבר תורה, חשוב. אפשר להגיד את זה, אבל זה המניע. יכול להיות גם שהמניע שלו היה... כדי שיהיה בסעודה לימוד תורה. מה צריך כדי שהמניע שלו יהיה מה שאמרתי בסוף? שהוא יבין את הערך של התורה, יבין את הערך של התורה, יבין את זה שזמן סעודה זה מצב שבו חשוב שיהיה דבר תורה. אחרי שני ההבנות האלה, הוא צריך גם לרצות, כן, זה עוד שלב, לרצות להגיד דבר תורה כתוצאה מהתובנות האלה, ואז המניע שלו יהיה מניע לשם שמיים, נקרא לזה כך. רק אז. אבל אם לא, אז יכול להיות שהמניע בכלל יהיה שורה לחלוטין. זאת אומרת, אותה פעולה שאדם עושה כלפי חוץ, יכולה להיות ממניעים שונים לחלוטין. היא יכולה להיות ממניע מאוד אידיאליסטי, ויכולה להיות ממניע מאוד אגואיסטי. הייתה לכם דוגמה שיכולה להיות מזעזעת, אבל היא יכולה להיות קיימת. אדם נותן צדקה לאדם אחר, שנצרח. המניע האידיאליסטי זה כאשר הוא עושה את זה מתוך, יש את המניע הכי אידיאליסטי, שעושה את זה מתוך מידת הצדק האלוהי, שמחלק את הרכוש באופן כזה, שהוא מפקיד אותו אצלו, והוא בעצם עכשיו מוציא לפועל את המגמה, זה הכי הכי אידיאלי. זה צריך להיות קדוש בשביל לפעול את צורה כזאת. יכול להיות שבצד השני, יש אדם שעושה חשבון פשוט. הוא אומר, אם אני נותן לו עכשיו את הכסף, הוא יהפך להיות תלוי בי. אם הוא יהפך להיות תלוי בי, הוא יעשה את הרצונות שלי. זאת אומרת, הוא מנצל את החולשה של השני. זה מעשה רשע. אותו מעשה. הוא מנצל את החולשה של השני, כדי לגרום לו להשתעבד כלפיו. נורא. נורא. זה ניצול של בני אדם. נכון? אותו מעשה, תכלס אותו אדם קיבל. בשאלה, האם הגיעו 100 שקלים למקבל? התשובה היא כן. האם הוא יוכל עכשיו לקלוט בזה במקולת לחם ומה שהוא צריך? התשובה היא כן. אבל בריאת המניע את הפעולה מצד הנותן, שמיים וארץ. שני המצבים, כמובן, יש הרבה מצבים באמצע. זה המושג שנקרא לשמה. שאנחנו בוחנים את טהרת המניע של האדם. טוב, אנחנו לעצור פה, בעזרת השם, אנחנו צריך להמשיך, להתקדם בדברים של הרמב״ם, מה הרמב״ם רואה במניע האידיאליסטי ביותר.